אנחנו בחלק ד' בעמוד תו סמך וב. תו סמך וב. מה הייתה שאלתך, אדוני? יש הרבה משפחות כהנים שיש להם שם כפול. כהן סולל, כהן יונתן, כהן קוק, כהן קץ, יש כל מיני. כי כיוון שהכהונה, ברוך השם, היא מרובה. אתה אומר מישהו, אתה מכיר את אבי כהן? כהן, שהוא אומר לי משהו. בטח הוא קשור לדוד כהן. כן? אז בואו, אז לכן יש גם השמות האלה. אגב, השם המקורי של משפחת הרב קוק לא היה קוק. אם כבר. כן? מה? מה היה? קץ. קץ, כן. קץ זה כהן צדק. אז למה שינו? זה היה כדי להימלט מהצבא. באותם הימים, אצל הגויים, יש מי שהיה לו רק בן יחיד, הבן יחיד לא היה מתגייס. ולכן יכולו להיות 10 אחים, שכל אחד עם שם משפחה אחר. טוב. יש למשל רבי שם טוב גפן. רבי שם טוב גפן, סבא רבא שלו שינה לגפן, מאותה הסיבה. ורבי שם טוב גפן, הבן של הנין שלו, זה אביב גפן, גם הוא נמלט מהצבא. אז בסדר, אז הוא הולך ביחד.
זה לא בגלל השם.
טוב. עמוד תו סמך וב. הדבקות להצילי הרוח. הם חלק מהלימוד על הדבקות הכללית. מה זה דבקות להצילי הרוח? זה דבר ידוע. ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, הגמרא אומרת במסכת כתובות, איך מקיימים ואתם מדבקים, ידבק בתלמידי חכמים. זה אחד מהדרכים להגיע לדבקות בשם, להידבק בתלמידי חכמים. השאלה האם הדבר הזה יש לו ערך או לא. היהדות אומרת שכן. מצד שני, כל אדם צריך לממש את עצמו. מה, אתה צריך להיות דבוק למישהו? כבר אמר מי שאמר, אל תהיה דביק הרבה. נכון? אז זאת אומרת שיש איזו רתיעה גם בביקורת נגד תורת החסידות, נגד ההתנהגות של החסידים, שדיברו הרבה על הדבקות ההווייתית, החווייתית, הרגשית, בצדיק. אז הייתה ביקורת על זה, מצד הלמדנים. הלמדנים אמרו, המסנגדים, כן? הלמדנים אמרו, אתה צריך ללמוד תורה, להידבק בתורה. מה אתה הולך ודווקא דבק בזה שהרבי חילק חתיכת עוגה? זה הנקודה. כן? אז יש פה איזושהי רתיעה. מצד שני, אנחנו לא יכולים להתכחש לעושר הגדול ולעושר הגדול של החוויה של הדבקות באנשים מסוימים. אז צריך להבין על מה מדובר. כן? כאן הרב מדבר על הדבקות לאצילי הרוח. אז קודם כל צריך לדבר על אצילי הרוח, לפני שאתה מדבר על הדבקות באצילי הרוח. מה זה אצילי הרוח האלה? יש הרבה אנשים בעולם שאומר, פשי, זה משהו. נאמר, ניקח לדוגמה אחד מאצילי הרוח, דוגמה מקרית, הרב קוק, למשל. כשהקדוש ברוך הוא ראה את הרב קוק, אמר לעצמו, טוב עשיתי שעשיתי את המפץ הגדול. אמנם יש 16 מיליארד שנים בין זה לבין זה, אבל מה זה לעומת הנצח? היה כדאי לחכות. 16 מיליארד שנה, תראו מי יצא. הרב קוק. אז זה מה שאומר כאן הרב. הנשמות הגדולות, ספוגי האור של החפץ העליון הטוב ושל המחשבה והשירה הרוממה. כלומר, כן? אני עוד לא יודע, אני רק קראתי.
הרב.
כן. מה?
הרב אמר, המפץ הגדול, התכוון ל...
הביג בנג.
כן, הרב התכוון למטאפורה?
לא.
איזה מפץ גדול הרב קוק עשה, מה?
לא. הקדוש ברוך הוא עשה את המפץ הגדול.
אוקיי.
אבל בזכות המפץ הגדול בסוף הופיע הרב קוק. זה מה שאמרתי.
אפשר לשאול
שאלה? מה זה החפץ? נו, מה אתה רוצה?
למה זה למד החיבור ולא בית החיבור?
למה כתוב הדבקות לאצילי הרוח ולא באצילי הרוח? לא יודע. מי ששם את הכותרת זה הרב הנזיר. קצת קשה. טוב. אז הנשמות הגדולות ספוגי האור. מה זה ספוג? כן? שהם ספגו. מי שספג אז הוא ספוג. כן? ספוגי האור, מה זה אור? מה פירוש המילה אור ברב קוק?
תפיסה.
תפיסה, כן? כלומר, יש להם תפיסה מיוחדת של המציאות, יש להם אור מסוים על המציאות, והאור המסוים הזה הוא מורכב משלושה דברים. החפץ העליון הטוב, המחשבה והשירה הרוממה. מה פירוש המילה חפץ?
רצון.
כלומר, יש להם הזדהות עם הרצון העליון הטוב. הרצון העליון זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הרצון העליון שחפץ להטיב. והם מזדהים עם זה. זה המשמעות שהם ספוגי האור של החפץ העליון הטוב. ושל המחשבה והשירה הרוממה. המחשבה העליונה... כן, המילה עליון הולכת פה על הכל. המחשבה היא המבניות, ההיגיון שיש בתוך המציאות. הם מזדהים גם עם ההיגיון הזה. לא רק עם החפץ, אלא גם עם המחשבה. יש הבדל. לחפץ אין גבולות, למחשבה יש גבולות. והשירה הרוממה. שירה הרוממה זה הביטוי העליון של החפץ העליון. כלומר, כאשר אני תופס את הדברים בכל היקפם ובגודלם, אז אני מתעלה על מרומי השירה. רק רגע, אני באמצע משפט. השירה משמעותה הסתכלות מחברת בין חלקים שונים של המציאות. כן, מה שאלתך אדוני?
מה זה גבולות של רצון?
למה שגבול בכלל? אני חוזר על שאלתך היפה. אני אמרתי שאין גבולות לרצון ושיש גבולות למחשבה. ואתה שואל, מה פירוש הדברים? תשובה. מה זה לחשוב? זה להשתמש בכללים. ברגע שאני משתמש בכללים, זה אומר שיש גבולות. חושבים כך ולא אחרת. למשל, אחת מהאקסיומות של המחשבה, זה שהכל גדול מן החלק. נכון? זה מושג ראשוני קוראים לזה. או גם בגיאומטריה. אתה משתמש בגיאומטריה במושגים ראשוניים. קו, נקודה, זווית. נכון? כל הדברים האלה. זה מה שנקרא. אז לכן, אתה כבר הגבלת את עצמך באיזשהו מקום. קוראים לזה אקסיומות. אתה איתי?
כן.
לעומת זה, הרצון, אני יכול לרצות ללא כל גבול. אני אפילו לא יכול, אני יכול לרצות בלי לדעת מה אני רוצה. הרצון, אם כן, הוא הנקודה האינסופית שבאדם. לעומת המחשבה, שזה הנקודה הגבולית באדם. בסדר? אתה איתי או לא?
כן.
חכמי הקבלה קוראים לזה כתר וחוכמה. כתר זה אינסוף, חוכמה זה מוגבל. חוכמה, אותיות, כוח, מה. אפשר לקרוא לזה גם המחשבה. בעצם שלושת הדברים האלה שהנשמות הגדולות ספוגות בו, הם כתר, חוכמה ובינה. בסדר? טוב. מה? כן, פשוט מאוד. כדי לדעת כמה זה 2 ועוד 2, אני צריך לדעת מה זה חיבור. נכון? אז זה מחשבה. זה החוכמה. לעומת זה, אני יכול להיות עם געגוע מטאפיזי, לרצות ולא לדעת מה אני רוצה. בסדר? אני הולך לפסיכולוג, תגיד לי מה אני רוצה. כן? אני מרגיש שאני רוצה, אני לא יודע מה. כן? מה?
שאלה קטנה, השירה הרוממה היא כנגד הבינה?
כן. כן, מה רצית?
יש פה...
אבל זה מה שנשאר, זה אלימינציה.
בעצם הצדיק הוא, יש פה איזה, הוא ספור כאילו בשלושה מרכיבים, אחד של החפצה שזה הרצון להשפיע על טוב נגיד, של הקדוש ברוך הוא, וגם שכל וגם רגש. בעצם רצון להתפתח.
לא אמרנו רגש, שירה זה לא רגש.
אוקיי, אז השירה אמרו זה ביטוי ל...
לתפיסה המאחדת, החיות העולמית.
ראייה כוללת.
מחברת אמרתי. כוללת זה במחשבה. בסדר? הלאה. כמו שאתה לוקח חרוזים ואתה מחבר ביניהם, זה השירה. שירה מלשון שרשרת, חיבור. מה? אני רוצה רק מה שחסר. זה מה שטוענים הפילוסופים. הפילוסופים אומרים, כל רצון מורה על חסרון. למה? הם אומרים את זה כי כל רצון שהם ראו במציאות נבע מחסרון. אבל אין שום ראיה אמיתית לזה שהרצון קשור בחיסרון. ולכן יש קושי לפילוסופים לקבל את זה שיש לאלוהים רצון. ואם יש לו רצון, סימן שחסר לו. זה סותר את המושג של אלוהים. אומר רבי יהודה הלוי, ומי אמר לך שרצון קשור לחיסרון? בסדר? כן. ברצון האנושי, להפוך עין ליש, אפילו אין ברצון לרצות כוח, נכון? בסדר, זה ברצון כפי שאני תופס אותו. בסדר?
לא בחפץ
העליון. נכון. כן. הרצון של האדם נובע מהנשמה שלו. או? מה? כן, למשל, אדם קורא לעצמו אני. מה זה אני? יש שם חיריק ויוד, נכון? כשאני אומר למשל, כוסי, זה הכוס שלי. אז מה זה אני? האן שלי. נכון? מה זה אן? כיוון. לאן אתה הולך? אז אני זה הרצון. לאן אני? כלומר, לאן הרצון שלי מוביל. נכון? זה אני. טוב. אז איפה אנחנו? הנשמות הגדולות. כן? עכשיו קצת התעכבנו. ספוגי האור של החפץ העליון הטוב, ושל המחשבה והשירה הרוממה, הם הנותנים לכל האנושיות כולה, את צורתה הבהירה האידיאלית. כן? למשל, אם אתה רואה, אני יודע, ג'ירפה, מה עושה את הג'ירפה למעניינת? הצוואר. אתה רואה קרנף, האף שלו. ומה עושה את האנושות למעניינת? ועל הצורה האידיאלית, אותם האנשים שהאנושות מייצרת. בסדר? ולא רק מפני שהחשבון החיצוני מראה ככה. כלומר, שיש לאנושיות במה להתקשט בזה שהיא מראה באצבע על בחירי בניה. כן, יש כאלה שיגידו, תשמע, בוא נכתוב אלבום למבקרי כדור הארץ, שידעו מה זה האנושות. ואנחנו נשים שם תמונות ותיאורים של האנשים הגדולים שהאנושות יצרה. אז זה הקישוט שלנו, כלומר אנחנו מתקשטים בהם, הוא אומר, זה לא זה. לא זה מה שמקנה את הצורה האידיאלית. אלא פשוט, שמצד התערובת התדירית של הוויית החיים ופעולתם, הנשמות פועלות זו על זו פעולות נשגבות, שהעתיד מחכה להופעת המדע שיגלה בבירור את ערכן ומהותן, של הפעולות הנשגבות הללו, ויראה את הצינורות ההולכים מנשמה לנשמה בדרכי הצילתם. כלומר, מה שמיוחד באנשים האלה זה לא שהם הפרי המוצלח של התרבות האנושית, אלא שבמציאותם הם משפיעים על כל האנושות. כלומר, גם על מי שלא במדרגה שלהם. זה הסוד, למשל, של התפילה. יש אדם שמתפלל עבור הכלל, עבור מישהו אחר. רגע, אתה מתפלל על עצמך, אבל מה הקשר שלך לאחרים שאתה מתפלל עליהם? אלא אם כן נאמר, אנחנו נניח שיש איזשהו קשר סמוי בין הנשמות. ואז יוצא שכאשר אני מתפלל עליך או אתה מתפלל עליי, אנחנו משפיעים זה על זה. כן? זה, ואומר הרב קוק, עתיד המדע גם לגלות את זה. כן. נכון, הציבור יוצר את הצדיק והצדיק יוצר את הציבור. כן, יש הגמרא אומרת, יש פרנס ראוי לדור ויש דור שראוי לפרנס. כן.
זה נראה שהמדע רחוק שנות אור לפחות עוד היסטוריה שלמה.
אתה אומר שהמדע רחוק שנות אור מלתפוס את זה. אני לא יודע. על איזה מדע אתה מדבר? כלומר, הרב מדבר על מדע עליון. כן? ושנות אור, מה זה? זה כלום. מה זה שנות אור? טוב. אז זה מה שאומר, אלא פשוט. אומר, אני חוזר פה לביטוי, מה, במה הם משלימים את הצורה האידיאלית, שמצד התערובת התדירית של הוויית החיים ופעולתם, כלומר, יש מכלול של חיים, איזה מין, שאומר, מאגר של חיים כללי בעולם. אז מתוך כך, הנשמות פועלות זו על זו. פעולות נשגבות שהעתיד מחכה להופעת המדע, שיגלה בבירור את ערכן ומהותן של הפעולות הנשגבות הללו, ויראה את הצינורות, או יראה את הצינורות, ההולכים מנשמה לנשמה, בדרכי אצילתם. מה זאת אומרת אצילתם? בשם שהן נאצלות. כן? הרי הנשמות, יש לי נשמה שלי, יש לך, יש נשמה שלך. זה בשלב מאוד מאוחר. כן, כלומר, אנחנו בסדר ההשתלשלות, אז התגבשנו. אני, אתה, אתה. אבל בשורש העליון, כל הנשמות מאוחדות, לפני שהן נפרדות. אז בשעת הצילתן, כלומר, הצילות של הנשמות, שמה כבר מתברר מה הקשר בנשמות אלה ואלה. לכן, כאשר נשמה אחת משפיעה על הנשמה השנייה, בעצם הנשמות אומרות זו לזו, אתה זוכר כשהיינו שם למעלה? כבר סיכמנו שיש בינינו קשר. לכן אין פלא שעכשיו יש קשר. בסדר? נכון, זה בדיוק מה שאמר הרב. שמה שעושה את הצדיקים האלה למשמעותיים לאנושות, זה ההשפעה הכוללת. ונמצא שכל עדין וכל טוב, שנמצא בעולם בכללו, מושפע הוא מאוצר הטוב של החלק היותר טוב ומרומם קדוש ונעלה שבאנושיות. כלומר, אם אתה רואה התפתחות של העולם לטובה, אז אתה מניח שהצדיקים היחידאים שפעלו במהלך הדורות, הם אלה שהביאו את הטוב הזה. בסדר? למשל, טוב, אפשר להביא דוגמה פשוטה, מוחשית, אברהם אבינו. יש בן אדם לבדו, ביור כסדים, כל העולם הולך בכיוון אחד, יום אחד אותו האדם אומר, אני הולך בכיוון אחר. בסדר, יש הרבה אנשים שהחליטו ללכת בכיוון אחר. כן, אבל ההליכה שלו בכיוון אחר, זה היה גלגל הראשון של מערכת גלגלים שלמה, ששינתה את האנושות עד עצם היום הזה. בסדר? אז יש דבר כזה, אפשר. באברהם אבינו זה גלוי. אבל אפשר לראות את זה בעוד אנשים. כן? יש, רואים את זה לפעמים של צדיקים שנפטרים מן העולם. הרבה פעמים יש לך אדם שבחייו השפיע מה שהשפיע, אבל לא כל כך. הוא מת, פתאום כולם מתעניינים. מה הוא אמר? ומקבלים ממנו. לפעמים זה אחרי מאות שנים, זה לא מיד. כלומר, יש גם תהליכים שמתהלכים בצינורות סמויים מן העין. כן. רגע, התחלתי להבין את התחלת המשפט, כי הוא עדיין היה בתדירות גבוהה. אבל אחר כך הוא הנמכת את הכל, אז לא הבנתי. אז אם תוכל בבקשה לצרוח. להביא אותו מה? לא, כולם משפיעים על כולם. השאלה היא, איפה הכפתור הראשי? איפה לחצו? ברור שקשה מאוד לדעת, כי זה כמו ביצה ותרנגולת. אבל בסופו של דבר אומר הרב, יש אנשים שההקרנה שלהם משנה את הכל. עכשיו אפשר להבין מדוע, בגלל שהם בעלי בחירה חופשית. ככל שאדם חש את החירות שלו יותר, כך הוא יותר משמעותי עבור אחרים. מה? יש גם צדיקים נסתרים, יש גם צדיקים גלויים. הרב באיזשהו מקום אומר שיש שלושה סוגי צדיקים. יש צדיקים נסתרים, יש צדיקים גלויים, ויש צדיקים נסתרים שמתחפשים לצדיק גלוי, ואז לא יודעים שהוא צדיק נסתר. מה שאתה מדבר על עליונים ותחתונים זה שהוא אחר, כן. כלומר, יש גם מבט עליון, מבט תחתון, כן, לא. כל אחד, לא, זה חלוקה פנימית בין הצדיקים. יש, נגיד, יש לך בוכתה של צדיקים, עכשיו אתה צריך לתת לכל אחד את התפקיד. אתה תראה את הדברים בעין טובה, אני אראה את הדברים בעין רע דווקא, כן? וכל אחד בעבודה שלו. השלישי והראשון זה בכלל אותו דבר. הצדיק הנסתר אף אחד לא שמע עליו. הצדיק הנסתר שמתחפש לצדיק גלוי, רואים, חושבים שהוא צדיק גלוי. אני חוזר, הגדרות. יש צדיק גלוי. מה זה צדיק גלוי? עושה פעולות שצדיקים רגילים לעשות. ואז כולם רואים את זה גם, כי זה מורגש. יש צדיק נסתר, אף אחד לא יודע. הוא בכלל חושבים שהוא איזה פועל בניין בכפר נידח, לא יודעים את כל מה שהוא עושה. בסדר? הוא עושה דברים גדולים, אבל לא יודעים. ויש צדיק נסתר, הוא מפחד נורא שיגלו אותו. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל לפעול כמו צדיק גלוי. אז כולם משוכנעים שזה צדיק גלוי. ולא יודעים שהצד הנסתר שלו הרבה יותר גדול מהגלוי. למשל אמרו את זה על הרב יעקב משה חרל"פ. שהצד הנסתר שלו היה הרבה יותר גדול מהצד הגלוי שלו. על ידי תביעות העין. טוב, הלאה. ממילא מובן שכל מה שיתאגד הציבור האנושי יותר אל אותם המקורות של החיים הרעננים והדינים משוקט על החיים העליונים בחירי העולם, ישרי לבב, הצדיקים והישרים, ככה יוסיפו עושר וגדולת חיים. כלומר, ברגע שאני קורא דבר כזה, שאני מבין דבר כזה, אז מתחשק לי להידבק בצדיקים, באותם האנשים ספוגי האור וכו'. הפגימות של החיים בפנימיותם, המרירות המחפירה ומעליבה את האדם מצד חולשתו המוסרית, המחשכת את עיניו וגורמת לו להביט על כל העולם כולו במבט של ייאוש מלא רוגז וקלון. כלומר, כאשר האדם רואה את חולשת האדם, את הפגמים שבנפש האדם, הוא מתייאש מהאדם ומעצמו גם. מבני האדם בכלל, מעצמו בפרט. כמו שאמר לי פעם תלמיד לפני שנים במכון מאיר, אני שונא את כל העולם, כי כשאני רואה אחרים, אני מזהה בהם משהו שדומה לי, ואת עצמי אני שונא. אז אני שונא את כולם. עד כאן דברי קודשו. אני לא זוכר אם עזרתי לו או לא עזרתי לו. אבל בכל מקרה, אומר הרב, מאיפה זה נובע הייאוש הזה? כן, המרירות, הדעה השלילית על עצמו. כן, חטאים. בסדר, מבינים. אבל למה זה גורם מבט כזה, כללי על המציאות, פסימי? אומר הרב, כל אלה הם תוצאות הנתיקה שמתנתק החלק הזיבורי של האנושות מהעידית שבו. כלומר, לא היית מספיק קשור לצדיקים, במילים אחרות. לכן יש לך הסתכלות כזאת, פסימית. כמו שאנשים אומרים, דע לך, הכל אינטרסים, אין אידיאלי. כן? אבל יש אנשים שהם אידיאליים, ולא הולכים אחרי אינטרסים. זה הכל, זה בכאילו. אתה מכיר אותם? היית מכיר אותם, לא היית אומר את זה. כן? אז זה מה שאומר, כל אלה הם תוצאות הנתיקה שמתנתק החלק הזיבורי. זיבורי נמוך. כן? זה בדיני תשלומים בקרקע, בגמרא. לא, זה עברית. כן? יש עידית, בינונית וזיבורית. אדם צריך לשלם. עכשיו, הוא משלם בקרקע. אין לו כסף, יש לו קרקע. אז אם הוא צריך לשלם כתובה של אישה, לא, הוא צריך לשלם נזיקין, אז הוא משלם מהעידית, שנאמר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אם הוא צריך לשלם לבעל חוב, אז הוא צריך לשלם מן הזיבורית. ואם הוא צריך לשלם כתובה לאשתו, אז זה יהיה בינונית. יש סוגיות שלמות על זה בתלמוד. בעיקר מסכת בבא קמא. אז כל אלה הם תוצאות הנתיקה שמנתק החלק הזיבורי של האנושיות, מהעידית שבו. וימים באים שתשים הדמוקרטיה אל ליבה, שאושר הכלל כולו תלוי בדבקות התאורה שידבק ההמון בכללו להצילי הרוח. מה הוא מתכוון כאן הדמוקרטיה? הוא לא מתכוון למשטר הדמוקרטי. המשטר הדמוקרטי זה משטר, כמו כל המשטרים. מה שהרב מדבר כאן זה הלך הרוח הדמוקרטי. הלך הרוח הדמוקרטי רואה ערך שווה בין כל סוגי בני האדם, כל אחד לכל אחד. כלומר, כל אדם יש לו קול בבחירות, כל אחד. מאיפה נובע הרעיון הזה? שהוא, אגב, יעיל מבחינה משטרית. אבל מאיפה הוא נובע מבחינה רעיונית? והוא שנבדל בין בני אדם. אומר הרב קוק, ההלך הרוח הזה מוטעה. כי יש אנשים שראוי לחלק הזיבורי להידבק בעידית בהם. בסדר? לכן אומר, ימים באים שתשים הדמוקרטיה אל ליבה, שאושר הכלל כולו תלוי בהדבקות הטהורה שידבק ההמון בכללו להצילי הרוח. ועל פי מידה זו יתרחבו חוגי הזכויות של הראשונים וחייהם יתמלאו עניין. כלומר, מישהו יגיד, יש לי זכויות. ישאלו אותו, כמה פעמים היית אצל הצדיק? כן? לפי זה נקבע את הזכויות. לא, זה קצת קריקטורי מה שאמרתי, אבל זה הרעיון. מובן הדבר. כן. של משמעות, כן.
בתקופה שהרב חי, זה מה שהיה, לא? הסופרים...
תמיד יש אליטה. תמיד יש לכל חברה אליטה. אין דבר כזה חברה שאין בה אליטה. השאלה, איזו? האם זה האליטה האינטלקטואלית, האומנותית, התקשורתית, הצדיקה?
אבל אז הם היו אצל הרוח, לא מה שאני
עושה. יש כל מיני. לא יודע אם זה הם, לא עליהם הרב מדבר. מובן הדבר, כן, מה אתה אומר? לא שומע. הלך הרוח הדמוקרטי. לא הבנת מה? הוא מתאר הלך רוח מסוים, שאומר שאין הבדל בין אדם אחד למשנהו. לשני. בסדר? זה בעברית אליטית. מובן הדבר, עכשיו יש רק בעיה, איך אתה מגדיר אצילות רוח? אנחנו אומר הרב, מובן הדבר שאצילות הרוח אינה תלויה במצב מיוחד של הקניינים המוסכמים. כן? כלומר, מה נקרא, מה שההסכמה החברתית רואה בו הקניין היקר. אבל בכל זאת, תלויה היא הרבה בכישרונות ובבחירה היוצאת אל הפועל על ידי שימת לבב לעיבודו של הצד המוסרי בפרט שבה, בפרט שבה אדם וצידו הרוחני בכלל. ביחד עם התאמתו הגדולה של היחיד אל הציבור הגדול שהוא עצם מעצמיו וכישורו החי עם הטבע הכללי שהוא נעשו בחיקו. כלומר, אומר הרב, אתה רוצה אליטה? רגע, רגע, על פי מה אתה קובע? אז יש פה כמה דברים. כישרון מוסרי פרטי, דבקות רוחנית כללית. כלומר, אנחנו נעמיד למבחן. אתה רוצה שידבקו בך. בוא נבדוק, רגע, איפה אתה? מה אתה? אתה צדיק או לא צדיק? כן, זה שאלות כאלה, ישאל. כן, אתה אומר שאתה אדמור. טוב, בוא נבדוק. כן, טוב. יש קניינים מוסכמים שזה מה שההמון מעריץ. אבל ההמון מעריץ לפעמים אנשים שמבחינה מסוימת יש להם כישרון מיוחד, אבל בשאר התחומים הם לא משהו. כן, ברור שמדבר על הצילי הרוח, אתה צריך אישיות שהיא שלמה בכל.
שומר פה הצילי הרוח, מתכוון לשון והצלתי מן הרוח, זאת אומרת, פעלי רוח הקודש.
לאו דווקא.
כן.
אני יודע שזה צדיקים. כי המילה צדיקים לא מופיעה בטקסט הזה. שמת לב? כן. כי דבקות בצדיק זה מושג מצומצם. מה זאת אומרת צדיק? צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. אצילי הרוח זה הרבה יותר מזה. ברור שהוא עושה את הטוב ולא עושה את הרע. אבל מה יש בתוך הראש שלו? במה ממולה הראש שלו? הוא ספוג באור של החפץ העליון, של המחשבה והשירה הרוממה. מדובר אם כן בצדיק מסוג אחר מאשר סתם צדיק. זה שהוא יוצא ידי חובתו כצדיק, הוא עושה את זה מן הצד. חלטורה. לא. לאו דווקא, כן, ברור. אם אתה מדבר על אנשים גדולים באנושות, אז הם לאו דווקא קשורים לתורה. אבל ברור שהם קשורים לערכים.
זה לא אומר שמצילי רוח.
יש אנשים בעלי ערכים והם מצילי רוח. יש כמה אנשים כאלה. למשל, הרב קוק כנראה חשב על אדם כמו טולסטוי. כן, או כמו זינובייב. הרצל זה לא בדיוק, לא בטוח שהוא התכוון לזה שם. כן, יכול להיות. אבל אני מדבר פה אנשים שהמחשבה שלהם פונה אל האידיאלים הגדולים. כן, מה?
אם אני אותו אתה אמרת, אתה על טולסטוי שבסוף הדבר שלא היה
משהו. טוב, בסדר, אני מדבר עכשיו, הרב קוק ראה אותו.
אז אני אומר, בסוף הדבר לא היה עציל, כאילו...
מה אכפת לי? אנחנו מדברים על העיקרון כאן. לא מדברים על טולסטוי. ידע?
שמה אומר העיקרון?
שיש אנשים מצילי רוח בעולם, כן? זה תנא דבליהו, מעידני עליי שמיים וארץ. בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. נכון? אז יש רוח הקודש כללי בעולם. כן? סולובייב, לא סינובייב. מה? איך הצדיקו מטר? לא יודע. לא, זה באמת שאלה טובה. כן? אבל כל אלה הינם רק בתור שלבים לסולם אשר ראשו מגיע השמיימה, אשר עליו יעלו מלאכי אלוהים גדולי הנשמה, שהם נושאים במרחב אישיותם את נשמת כל היצורים שיש להם עימם זיקוק של אחווה ואחדות באיזה צד ואופן שהוא, וכפי המידה שהאחדות הזאת מתגדלת, היא ומתבלטת ביותר וקובעת את מרכזה במעמקי החיים, בה מתעלה היא הנשמה הכללית והפרטית של ההמון כולו, אחש את נחל עדניו בתפארת גידוליו, שרי קודשו ואושיות כבודו. כלומר, כמו שמצאנו, תפילות אבות תקנום, נכון? אברהם תיקן תפילת שחרית. מה, לפני כן לא התפללו בשחרית? היה מישהו שאיזה בוקר התפלל. אבל אברהם בנה סולם. הוא בנה סולם שדרכו מכירים את האלוהות בתפילת שחרית. ויצחק מנחה ויעקב ערבית. כלומר, הצדיקים המיוחדים האלה בונים, הם מלאכי אלוהים. הם עולים בסולם, והם בעצמם השליבות של הסולם. כלומר, הם פותחים נתיבים של התעלות בעולם, שאחר כך קל לאחרים לדרוך בהם. מובן?
זה הציבורים הבהירים גם של...
נכון. נכון.
אם אני רוצה לקחת את הפסקה הזאת הלכה למעשה, למשל אני נותן דוגמה בבתי ספר של הרבה תמונות של נשיא המדינה וראש הממשלה, וסוג של התדבקות
נגיד... זה מושא הערצה קוראים לזה, כן.
אז נגיד, סתם דוגמה, אחר מעשה לשים תמונות של אצילי הרוח, זה סוג של התדבקות בהם, כאילו, לכאן אנחנו שואפים?
אני לא יודע אם תמיד הם כאלה אסתטיים, אצילי הרוח. לא תמיד נותן חשק.
אבל זה ביטוי אחד נגיד לצורה, איך עושים את זה הלכה למעשה?
אם תרצה. זה לא הנושא שלו פה, אבל אנחנו כאן בפרקים האלה לא כל כך בהלכה למעשה. אנחנו יותר מעופפים. פרק למד אלף, מה? הוא מסביר, יש פעולה של האצילי הרוח שנותנת משמעות לכל, השפעה לכל, אבל זה בינתיים מרוכז אצל אצילי הרוח. אם אני לא מאצילי הרוח, מה אני עושה? אז אני מחפש איפה הסולם שהם בנו. ודרך הסולמות שהם בנו, גם אני יכול להצטרף. כמובן. כן. אולי אתה יכול לצרוח, בבקשה? ברור שהמשל לקוח משם. זה מוטיב לקוח משם. דבר מלאכי אלוהים, עולים בסולם. כל מה שאמרנו בהתחלה, כן? זה עדיין הפעולה של הצדיק, של האצילים האלה. עכשיו, מה שהוא מחדש בפסקה הזאת, שיש גם סולם שבו גם מי שלא מאצילי הרוח יכול לעלות בו. נתן דוגמה פשוטה. ההלכות. יש ספר שהוא שולחן ערוך, נכון? מי מקיים את השולחן ערוך? כל יהודי שרוצה לקיים את השולחן ערוך. האם הוא במדרגה של הדינים האלה שמקורם ברוח הקודש עליון של משה רבנו? הוא לא שם. אבל משה הניח סולם שדרכו אפשר לעלות. לא, לא. הצדיקים הם בעצמם שליבות בסולם. ככה אני קורא. טוב. פרק למד א', הצדיק מחיי הדורות. עכשיו דיברנו על אצילי רוח שמחיים את העולם בזמנם. יש צדיקים שפועלים לדורות. צדיקים גדולים, הנה, זה, עכשיו הוא משתמש במילה. אתם מרוצים? יאללה. צדיקים גדולים צריכים לדעת ולהכיר את אור השם השוכן בתוכם. ולפעמים אינם יכולים לעסוק בתורה, ולא בתפילה, ולא במצוות. בטלן, בקיצור. כן, המסתכל מהצד אומר, הצדיק הזה לא עושה כלום. הרב, לא, אתה לא הבנת אותו. מפני שהקדושה העליונה מובעת עליהם, היא מבקשת את התפשטותה. הוא עסוק עכשיו בסוגיה הרבה יותר גבוהה. זוכר, פעם היה בחור בישיבת מרכז הרב, שהיה צריך לשמור על הרב צבי יהודה קוק, בביתו. והוא ראה שהרב יושב ולא עושה כלום. בחור הישיבה שאל את עצמו, טוב, מה עושים? הרב רוצה ספר? לא. אחרי כמה דקות הוא רואה שעדיין לא קורה כלום. הרב רוצה ספר לעיין? אני כולי עיון. ברור. מה, יש אדם שהעולם המחשבתי שלו הוא כל כך מלא שההזדקקות לאביזרים שיעזרו לו לממש את המחשבה הזאת, זה נמוך בשבילו, הוא לא שם. כן, זה מה שאומר כאן הרב. ולפעמים אינם יכולים לעסוק בתורה ולא בתפילה ולא במצוות, מפני שהקדושה העליונה מופעת עליהם, היא מבקשת את התפשטותה. וכל שיחתם אז באמת היא תורה. וכל חפציהם ונטיית לבבם היא תפילה. וכל תנועתם היא מצווה. ומה שאמרו, שיחתם של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. מה זה שיחה? שיחה זה שטויות. כן? למשל אמרו חכמים, כל העוסק בדברי תורה הוא פונה לדברי שיחה. מאכילין אותו גחלי רתמים. אז יוצא שיש דברי תורה, שזה דברים אמיתיים, רציניים. יש דברי שיחה, שזה, וואו, קנית רכב, ארבע גלגלים, וואו, משהו. כן, אז זה שיחה. אבל אצל הצדיקים האלה, השיחה היא דברי תורה. והאור הפנימי העליון. מה? מה? כמו אליעזר עבד אברהם שמה? לא, יותר טוב. יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. כן? באתי היום למעיין, זה, ראיתי את הבנות, הן עכשיו שואבות את המים, לית ערב, ושאלתי אותה, תגיד, איך קוראים לך, ואם יש מקום ללון אצלך, ומה עם הגמלים שלי, וכו' וכו'. כן? שזה, מה? דיבר יפה. בסדר, דיבר יפה. יפה שיחתן, בתורתן של בנים. ויצא יצחק לסוח. מה זה לסוח בשדה? מה זה לסוח? הוא הלך לטייל, נכון? הוא הלך לטייל. לסוח בשדה לפנות הערב. אמרו חז"ל, תפילת מנחה. תיקן תפילת מנחה. כן, הטיול של יצחק אבינו זה טיול עליון. ולכן אצלנו זה מצטמצם ונהיה בסוף תפילת מנחה. זה לא מתחיל מתפילת מנחה. טוב, אז בכל שיחתם אז באמת היא תורה. וכל חפציהם מונטיית לבבה מתפילה. וכל תנועתם ממצווה. והאור הפנימי העליון החבוי וגם מתגלה בכל אלה, הוא מחיה את כל התורה וכל התפילה וכל המצוות של כל דורם. כלומר, אל תחשוב שאנחנו נתנו לו פטור מתלמוד תורה, מצווה ותפילה. אלא להפך, הוא אחראי עכשיו על השקיית תורה, תפילה ומצווה. מכוחו יש משמעות לכל הדברים האלה. יש בספר הזוהר שאליהו הנביא מסתובב בבתי המדרשות. בעל בית מדרש, מדי פעם יש ביקור של אליהו הנביא, מגיע לשם, כדי לתקן את הראש של ראש הישיבה. כלומר, ראש הישיבה הוא עסוק בדברים שלו, ופתאום יש מישהו שמסדר לו את הראש. כן? עובר אז אליהו הנביא לישיבה הבאה. זה עושה טיול של תיקון ראשים. כן, אז זה מה שאומר כאן הרב. שהאנשים האלה, הם נותנים אחר כך משמעות לכל הדברים האלה, ולפעמים של כמה וכמה דורות, שלפניהם ושל אחריהם, אמרו צדיק כי טוב. מה? לא, לא. יכול להיות שזה לפעמים אינטואיציה. זה כמו שלמשל רבנו סעדיה גאון שואל, למה יש עצלות בעולם? אז הוא אומר, כי בני אדם מרגישים מה זה עולם הבא. הרי בעולם הבא לא צריך לעשות כלום, נכון? אז יש אנשים מרגישים כבר את העולם הבא עכשיו. מה? כן, הלכתי בכיוון שלך קצת. בסדר. מה שעושים הצדיקים האלה? הם, יש להם נשמה גדולה, נכון? והם רוצים שהנשמה הזאת, או זה יפה, יש להם קדושה עליונה בנשמתם. הם רוצים שזה יתפשט. אז כדי להתפשט, צריך לתת לקדושה הזאת לעבור דרך האישיות שלהם. צריכים לחוש את זה. לא, לא, זה פועל מעצמו. כן? זה כמו שלמשל כתוב על רבי שמעון בר יוחאי, כל ימיו לא נראתה הקשת. למה? הוא יושב לו במערה, ואז אין קשת. מה זה קשור? מה זה אין קשת? ברור שיש קשת. מה, כשאתה מעביר קרן אור דרך מים, אז יש קשת. אבל הכוונה שלא שמו לב לקשת. היא לא הייתה משמעותית. כן, מה אתה אומר? כל תנועתם, אפילו של חולין, היא מצווה. כן. הקשת זה מידת הדין. כן? הקדוש ברוך הוא מזכיר לך, יודע מה? אני יודע לעשות מבול. אבל יש קשת שמונעת. בימי רבי שמעון בר יוחאי, אין צורך בזה. כן? איך כתוב בהידרה? בחביבות אתה על ימילת. מה אתה אומר? אמרו צדיק כי טוב. מה? הצדיק זה מי שמטיב. מטיב למי? לכל מי שצריך הטבה. לדור, לדורות, לפניו, אחריו. למד בית. למד בית זה בלי כותרת, נכון? הרבה פעמים, מסיומי מדורים, יש פרק ללא כותרת. למה? כי הכותרת מצמצמת. וכאן הרב מדבר ממעמקי הכרתו, ממעמקי נשמתו, אז זה משפריץ לו. איני יכול לזוז מהדבקות האלוהית, ועל כן אני מחויב שאראה, להשתדל שאראה או שאראה את האור האלוהי ונועמו בכל מילי דרשות, בכל דיבור ובכל מעשה ותנועה, בין של עצמי, בין של אחרים, וקל וחומר להרגיש את גילוי האור העליון דרך צינורות האמת והצדק, בכל התורה הכולה, גם בפשטיה, ובהוויות ההלכתיות והפלפולים. וזהו הטעם, מה שאני נוטה תמיד, לצדד את הפלפול באופן ההיגיון הרעיוני, שיש בו גם כן רגש הלב. כן, יש בספרי הרב קוק, יש הרבה פלפולים, בספרים ההלכתיים שלו. יש הרבה רבנים שכתבו ספרים הלכתיים, מלאים בפלפולים. אבל אומר הרב, הפלפולים שלי הם שונים קצת מהפלפולים של אחרים. במה הם שונים? הם עוסקים, הפלפולים האלה הרבה פעמים מכניסים איזשהו רעיון מוסרי, אידיאלי, בתוך הפלפול עצמו. אפשר לראות את זה. כן? בספרי הרב קוק יש הרבה מזה. בספרים שלא לומדים. דעת כהן, עץ הדר, משפט כהן וכדומה. בסדר? דעת כהן, חבש פאר. מה? לא, 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 לא. אני מדבר על ספרי ההלכה של הרב קוק. כן, הספרים שלא לומדים, בגלל שאין זמן, אין זמן, לומדים ספרים אחרים. חבל, כדאי ללמוד את הספרים ההלכתיים של הרב קוק. אפשר לראות איך שבתוך הדיון הפלפולי לכאורה, יש הרבה מאוד יסוד רעיוני שנמצא שם. הנה, אז הרב כאן מגלה לך מאיפה זה בא לו. זה בא לו בגלל גודל נשמתו. אומר, יש לי נשמה כזאת גדולה, כזאת בומבה, שלא ייתכן שאני לא הטה את הפלפול אפילו לכיוון הרעיוני. בסדר? מה?
למה ככה
שבסדרה שלא יפסקו הלכה? אתה אומר שהלכה סדרה שלא פוסקים הלכה על פי הרב קוק. כלומר, היתר המכירה לא לפי הרב קוק. כן, מה? מה? הלכות הר הבית לא לפי הרב קוק. הלכות מדינה במה שהוא כותב על המלכות, אתה אומר לא לפי הרב קוק. מה? העירוב של החוטים. הנה, אתה אומר הרבה דברים ש... לא, באמת.
הרב עובדיה יוסף מביא אותו נראה לי איפשהו.
מה זה?
נראה לי גם הרב עובדיה יוסף מביא אותו איפשהו פעם.
לא רק פעם, הרבה פעמים. כן. טוב, אז זה לא נכון. הנחת היסוד של השאלה איננה נכונה. אם כי לפעמים יש דברים פה ושם, מעטים מאוד, שאין פוסקים הלכה כפי הרב. למשל, לגבי דיני חליבה בשבת. שאנחנו פוסקים בזה כדעתו המקילה של החזון איש, נגד דעתו המחמירה של הרב קוק. דוגמה. טוב, אז אומר, אני שוב חוזר לוידוי הפנימי של הרב קוק כאן. איני יכול לזוז מהדבקות האלוהית, ועל כן, אני מחויב להשתדל שראה את האור האלוהי ונועמו בכל מילי דרשות, בכל דיבור ובכל מעשה ותנועה, בין של עצמי, בין של אחרים. כן, פעם הרב קוק הלך בדרך עם רב אריה לוין, ורב אריה לוין כתף עלה. היה איזה גדר, חיה, תוך כדי הרב אריה לוין כתף עלה. והרב קוק הזדעזע כולו, איך אפשר לעצור את תנועת החיים הכוללת של ההוויה? שהמעשה הזה הוא לא מעשה אסור, הוא גם לא מעשה מצווה. אבל הרב רואה את ערך החיים בכל. אז לכן גם כתיפת העלה הזה זעזע אותו. אגב, האם הרב קוק אכל סלט? ברור שכן. כדי לאכול סלט, אתה צריך לחתוך מלפפון, משורש החיים שלו. איך אתה עושה דבר כזה? טוב, שמה זה עילוי, זה מתעלה עם כללות ההווי. בסדר? מה? אשרי המלפפון שהיה סלט אצל הרב. כן. טוב, אז מה שאומר כאן, בכל דיבור מעשה, בכל דיבור, בכל מעשה הוא תנועה, בין של עצמי, בין של אחרים, וקל וחומר להרגיש את גילוי האור העליון, דרך צינורות האמת והצדק, ברור, מילי דרשות, קל וחומר מילי דמצווה. בכל התורה כולה, גם בפשטיה, ובהוויות ההלכתיות והפלפולים. כלומר, כשאתה לומד משהו בתורה, אתה צריך לשאול את עצמך, במה זה עושה אותי יותר טוב? במה זה עושה את העולם יותר טוב? כן? לפעמים יש ביטוי כזה, בוויכוחים הלכתיים, אומרים, תשמע, זה הלכה נטו. זה הלכה נטו, אז למה יש הלכה בכלל? כלומר, השאלה, למשל, ויכוח. האם לברך על ההלל ביום העצמאות או לא? זה לא שאני פחות ציוני ממך אם אני לא מברך, כי זה הלכה נטו. אם זה הלכה נטו, אז מה זה משנה אם מברכים או לא מברכים? אלא כנראה שיש לזה כן יסוד רעיוני מאחורי הדברים האלה, נכון? אז זה מה שכאן הרב אומר, אני רוצה לראות את האור העליון דרך הצינורות של האמת והצדק בכל התורה כולה, גם בשעתיה ובהוויות ההלכתיות והפלפולים. וזהו הטעם שאני נוטה תמיד לצדד את הפלפול, כלומר להפנות אותו באופן ההיגיון, באופן ההיגיון הרעיוני, שיש בו גם כן רגש הלב. כן. לא, לא. יכול להיות רב שיגיד אחד, שמע, הפלפול שלי, זה אני הולך על פי לוגיקה יבשה. כן? יש או לחומרה או לקולה, בוא נזוק על פי הכללים, ספק דרבנן לקולה, ספק דאורייתא לחומרה, יש ספק ספקא וכו' וכו', בסוף תח, הלכה היא כזאת. בוא תבדוק מה היסוד הרעיוני שמאחורי זה. כן? אגב, רב שלמה זלמן אוירבך, היה לו פעם, שהוא נתן שיעור על סוגיה בגמרא, ובסוף הוא אמר, אבל אם המסקנה שאמרתי עכשיו היא המסקנה, הרי זה לא מוסרי. סימן שלא הבנו נכון את הסוגיה, והוא למד את הסוגיה מחדש. לא, אז זה לא כולם ככה. בסדר? בסדר? מה?
אפשר לומר שזה סוג של הרעיון האלוהי שבדברים, שזה סוג של טעמי המצוות?
נכון, טעמי המצוות משפיעים על המצוות. לא, זה שאלה טכנית. אני אתן לך דוגמה. יש ויכוח של הרב קוק על שמן שומשמין בפסח. בסדר? ויכוח מר שהיה עם רבני בית הדין החסידי של ירושלים, כשהרב היה רב ביפו. הוא התיר, מישהו עשה מכונה מיוחדת שמפיקה שמן משומשמין. שומשמין זה קטניות לפי חלק מהדעות. הרב קוק התיר, הוא אמר, זה לא בכלל גזירת הקטניות וכו' וכו'. והוא מתבגר, זה פינג פונג מתמיד, בסוף הרב קוק מתעצבן. כותב להם שהנטייה שלהם לאסור בלי טעם, היא נטייה של המתרחקים מרזי תורה. והוא מביא להם מהעץ חיים, מהקדמה של רבי חיים ויטל לעץ חיים, שאומר שמביא שמה שמי שמתרחק מסתרי תורה, אוסר את המותר, הוא מחייב את הפטור, הוא מטמא את הטהור. אז מה רוצה לומר שם? זה איך להסתכל על המקורות גם. בסדר? מה? אם הוא לא מוסרי, שלא יעסוק בפלפולים. כן? כלומר, לימוד תורה זה בא אחרי שאדם מתקן את עצמו מבחינה מוסרית. אם הוא לא תיקן את עצמו מבחינה מוסרית, אסור לו ללמוד תורה. זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם המוות. נכון? טוב. והכל הוא מתוך הנטייה הפנימית, שאני חפץ בכל לב שהאור האלוהי בתענוגו ואורו יהיה מגולה לכל, ושהכל יתעדנו ויתענגו בו. והנני, צריך אימוץ תמידי, כלומר אימוץ חיזוק, שלא לזוז ממעלה זו, ולהרבות את אורה ולסול יפה את מסילתה, ולהכליל את כל דרכי הלימוד והנהגה בדרך כללי זה, שהוא אורח צדיקים ההולך ואור עד נכון היום. למה הרב כאן מתכוון? א', אני צריך להחזיק מעמד. כן, לפעמים אני אומר לעצמי, אני, מה, מי אני, מה אני. אבל יש פה משהו אחר. יש פסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה. הולך ואור עד נכון היום. הזוהר מסביר ככה. יש אדם, יש אורח ויש דרך. דרך, כולם הולכים בדרך. אורח זה שביל קטן. ויש לפעמים שהצדיק נוקט לעצמו הליכה בשביל. והשביל הזה הוא שביל שלא ראינו בו צדיקים. דווקא ראינו שם רשעים. אמנם אנחנו רואים שהצדיק הזה לא עושה עבירות כשהוא בשביל, אבל זה לא מקובל שצדיקים הולכים לשם. לא, אתה לא במקום הנכון. אומר הזוהר, ואורח צדיקים, באורח, שזה השביל הקטן, של הצדיקים כאור נוגה. מה זה נוגה? זה אור שעל הגבול של החושך. כלומר, הוא עושה טיול בגבול בין האור לחושך, בין הטוב לרע. הולך ואור. זה הולך ונהיה יותר מואר עד נכון היום, שאז מתברר שהוא סלל דרך שכל הצדיקים היו צריכים ללכת בה. בסדר? דוגמה לזה, הרב קוק שמבקר ביישובים החילונים של ראשית המאה ה-20. כן? הוא הולך כל מיני מקומות, שם יש שנאה גדולה לדת, והוא אומר, אני באתי לשם לא רק כדי לתת, אלא גם כדי לקבל. שם רואים שם, הוא מתפעל מכל חמור. הוא אומר, הייתי מנשק כל חמור, אם יכולתי. כן? טוב. אז זה מה שאומר כאן, להכליל כל דרכי הלימוד. עכשיו, הרב עושה את זה גם לגבי כל דרכי הלימוד. כי נגיד, בדברים עליונים, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. רגע. מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שם רואים את האור הגדול. אבל בפלפולי הלכות לא רואים כל כך את האור. אז צריך לראות איך הדבר, הרב יש לו שאיפה להכליל את הכל בשאיפה העליונה. יש מה? אם אתה תרד מהעגלה ותתחיל לנשק כל חמור, לא תספיק כלום. לנשק חמור? אני לא יודע אם יש איסור. לא ראיתי. כן. אגב, הזוהר אומר, מה זה חמור? חכם מופלג ורב רבנן. כן. יש פה שאלה במסך פה. ומה בנוגע להקפדה של הרב צבי יהודה לא לערב הלכה ואגדה? זה לא קשור בכלל. אגב, זה לא רק הרב צבי יהודה, זה החתם סופר. לא לערב הלכה ואגדה. ברור שיש קשר בין הלכה לאגדה. מישהו חושב שאין קשר? אני שאלתי את הרב צבי יהודה קוק. כשהוא אמר לא לערב הלכה באגדה, אז אמרתי לו, אבל באורות הקודש יש כל המדור של איחוד ההלכה והאגדה. ואז הוא ענה, זה בכלל לא אותו דבר. זה לערב וזה לאחד. שאלתי אותו, ואיך יודעים מתי זה תערובת ומתי זה איחוד? ענה, כשתלמד הרבה תורה, תדע. אז אתה שואל, כשתלמד הרבה תורה, תדע. טוב, מה? כן, יש תמיד 32, זה הכוונה חוכמה. לב נתיבות חוכמה. מה? לא, אי אפשר. כי אני רוצה לגמור את העמוד. מה יהיה? טוב. ההתאמצות של... טוב, אתם יודעים מה? נשאיר את זה לפעם הבאה. זהו.